שאל השואל ואמר, מהי עמדת ההלכה לגבי משאל עם? האם ההלכה בעד קיום משאל עם, נגד קיום משאל עם או לא? ובכן, עלינו לדעת שלפי ההלכה נבחרי ציבור יש להם מנדט לטפל בכל ענייני הציבור, ויש לציין שמה שחושבים שהתקופה המודרנית היא שהביאה אותנו לתובנות האלה, שעל בסיס בחירות נבחרי ציבור יש להם מנדט לפעול, אלה הם כבר תובנות שקיימות בהלכה מזה אלפי בשנים, שנבחרי ציבור, שבעה טובי העיר או שלושה בני הכנסת, כל נבחרים על ידי הציבור, יש להם מנדט לפעול בשם הציבור וכל דבר בעיקר. הרב ציץ ליעזר בקרח כף א' סימן ת' דן בשאלה של המשאל, אבל לפני כן הוא הביא מקורות הלכתיים שאכן באמת אין צורך ששבעה טובי העיר יקבלו מנדט על כל עניין ועניין, אלא משהם נבחרו כנבחרי הציבור יש להם מנדט כולל להחליט בכל דבר של הציבור, אפילו בדברים שלא עלו על דעת הציבור, אלא זהו מנדט כללי מאוד מאוד שכולל כל דבר בעיקר. דבר נוסף והוא חשוב, מה יהיה אם נבחרי הציבור קיבלו החלטה שהיא שנויה במחלוקת בקרב הציבור, ונניח שיש בן הציבור מערערים על ההחלטה? אומר ציצלי עזר שלפי שיטת המבית, אם רוב הציבור מערער על ההחלטה, אין תוקף להחלטת הנבחרים. אבל לדעת ציצלי עזר, רוב הפוסקים או רוב גדולי הפוסקים לא מסכימים עם המבית ואומרים, לא זו בלבד שנבחרי הציבור החלטתם יש לה תוקף גם בניגוד לרוב של הציבור שמביע את דעתו נגד החלטתם, אלא אפילו הם אינם צריכים לשאול את הציבור ולא להתחשב בדעת הציבור. זאת משום שדעת הציבור לא תמיד היא חכמה, ונסביר. הוא אומר שיש הרבה פעמים שדברים נקבעים על ידי מומחים, ונבחרי הציבור א' הם מומחים או מתמחים לענייני הציבור, נעזרים בחוות דעת של אנשים מומחים, וגישתם היא מקצועית, בעוד שדעת רוב הציבור, במידה ויש רוב, היא המונית, היא לא מבוססת על דברים מקצועיים, אלא על רוחות, על דברים שמדברים כל מיני בני אדם. ולכן הוא אומר, לא זו בלבד שהם לא צריכים להתחשב ברוב המתנגד להחלטתם, אלא אפילו אסור לשאול מקרים כאלה, כי מה הציבור מבין בדברים שצריכים ידיעה בענייני ביטחון או בענייני רפואה או בענייני טכנולוגיה או כלכלה עולמית וכו'. מתי אין לקבל החלטות נבחרי ציבור? א', אם פג תוקף המנדט, כגון שהבחירות היו לארבע שנים ונגמרו, או אם מעלו בתפקידם, שאם מעלו בתפקידם מבטלים את המנדט שקיבלו. אבל כל עוד לא פג התוקף של המנדט, וכל עוד אין פגם מיוחד באישיותם, בתפוסי התנהגותם, הם אשר צריכים לקבל את ההחלטות ולא להעביר את זה למשאלי העם. זוהי עמדתו של הרב ולדנברג, זכרו לברכה. באמת רבותיי, מבחינה כללית הגישה שלו מאוד מאוד מבוססת, שנבחרי ציבור יש להם מנדט לפעול בכל דבר ועיקר של הציבור, ואינם צריכים לשאול על כל צעד ושאל את הציבור. ויתרה מזו, גם דברים אשר התהוו במהלך התקופה, אשר בעת הבחירות הם לא היו על סדר היום הציבורי, הם מוסמכים להחליט כי הם קיבלו מנדט כולל, וזה הוא צודק לגמרי. אבל אי אפשר לבוא ולומר שלאור הדברים שלו שנסכים לגמרי עם דעתו אחרי בקשת המחילה, כי גדול הוא היה איש בתורה, שנסכים שכאילו בכל דבר אין מקום לשאול את העם, בגלל שאין העם מומחה והם מומחים. אנחנו צריכים לדעת שכבר לפני הרבה שנים אמר אדמור מלובביץ זכרונו לברכה, שבענייני ביטחון צריך לשאול את אנשי ביטחון. ובאמת הנחיה זו הייתה מובילה במשך הרבה שנים, עד שהתברר לנו אמת מאוד מאוד כואבת ומצערת, שגורמי ביטחון בינם לבין עצמם חולקים זה על זה בדבר מה שהם קוראים החזרת שטחים, בדבר התגובה לאיום הגרעיני, ורבים בינם לבין עצמם בראש כל חוצות, כשהתקשורת מלבה את המחלוקות האלה ומביכה את העם, כך שאנחנו כבר היום לא יודעים מי זה נקרא מומחה. כי אם אלופים ששרתו בצבא ובאמת עסקו בדברים מאוד מאוד ייחודיים, זה אומר בכו וזה אומר בכו, הרי אי אפשר לבוא ולומר שהממשלה יותר חכמה מאשר הציבור. בממשלה יש מחלוקת, בכנסת יש מחלוקת, בצבא יש מחלוקת, ואנו באים. ולכן צריך לומר שיש דברים שכדי לשמור על אחדות העם כן יש צורך לשאול את העם. כי מה זה בחירות? בחירות בוחרים נבחרים בדרך כלל על רקע הנושאים שעמדו בשיח הציבורי בעת הבחירה. מי חשב בעת הבחירה על התנתקות מגוש קטיף? אף אחד. וכן הלאה, או הסכם אוסלו וכיוצא בדברים כאלה. אלה הם דברים מהפכניים שהתחדשו לאחר מכן. נכון שנבחרים מקבלים סמכות גם לדברים עתידיים וגם לדברים שהציבור לא חשב עליהם, זה נכון, כל עוד יש אמון והעם מתנהל בתובנה הרגילה אחרי רבים להטות, ומה שנבחרי העם מקבלים הם מוסמכים, מקסימום העם יחליף אותם בבוא העת. אבל כל עוד המחלוקת הזו מזעזעת ומטלטלת, אז עם כל הכבוד שיש נבחרים, אבל יש צורך בשקט. במקרים כאלה מן הראוי לעשות משאל עם, אבל אז צריכים להקפיד על כמה דברים. א', לקבוע באילו נושאים מיוחדים, ייחודיים, שואלים את העם. ב', לא להרבות במשאלי עם, כי משאלי עם, א', הופכים אותנו לכיכר תחריר של קהיר, שכל רגע המון העם יצא החוצה ויבטא את דבריו. זו לא דמוקרטיה, זו כבר דמוקרטיה של רחוב, של אנרכיות. אלא צריכים לסמוך על הדמוקרטיה הייצוגית של נבחרים המייצגים, רק אם יש דבר של גמרי לגמרי שעושה את העם, ורק בדברים יהודיים. דלת, צריך במשאל למקד את השאלה בצורה היותר קולעת ויותר נכונה, כי ככל שהשאלה תהיה עמומה, העם ימשיך להיות במבוכה, וכל החלטה לא תועיל ולא תציל. משום כך, אנחנו בדעה, אחרי בקשת המחילה מהרב ולדנברג, שיש לפעמים שכן זקוקים למשאל עם, למרות שאנחנו מסכימים איתו, שנבחרי ציבור מקבלים מנדט רחב מאוד עד לתום תקופתם, או עד למקרה שהם מעלו בתפקידם. זה משהו אחר, אנחנו מסכימים איתו בזה. אבל לצורך שלום בית, יש פעמים שכן צריך לאשר משאל עם נדיר, יהודי, עם שאלה מאוד מאוד מוקדת ובהירה. אלא מה? שכאן עלינו לומר עוד הערה מאוד מאוד חשובה. בקביעת הנושאים אשר יישאל העם, צריכים לזכור שעם ישראל הוא איננו כמו הצרפתים, כמו האנגלים, כמו איטלקים. הם עמים אשר קשורים למדינתם, בעוד שעמנו הוא עם של כל העולם כולו, כי אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. אז נכון שהתורה בוחרת ובחרה את ארץ הקודש ואומרת לנו להקים מדינה יהודית כאן, והחזון הוא שיהיה מלך המשיח שיבסס את המדינה היהודית, שתהיה מגדלו לכל האנושות, אבל עמנו הוא נמצא בכל חלקי הטבל, ונתאר לעצמנו שבאים ומחליטים החלטה הקשורה לכל העם. למשל, ניתן דוגמה, מי הוא יהודי? נניח שהחליטו לעשות משאל עם יהודי, מה פתאום שאזרחי מדינת ישראל יחליטו רק הם יהודי? הרי זה שייך לכל העם בכל מקום שהוא נמצא בכל העולם, יש לזה השלכות לכל אחד. זאת ועוד, הרי העם היהודי הוא לא רק בן שעה, הוא בן אלפי שנים, ועוד יהיה אלפי שנים. אז שאלה כזו היא אפשר ואסור שתינתן למשאל עם, כי היא שאלה ששייכת לכל הדורות ולכל היהודים באשר הם שם. אז הנה שאלה כזו יוצאת החוצה, או שאלה על ויתור על חלקי ארץ ישראל. אין שום מנדט לשום יהודי לוותר על איזשהו חלק על ארץ ישראל. אנחנו קיבלנו את זה מאת השם כפיקדון בידינו. התורה אומרת שאם חס וחלילה אנחנו לא נתנהל בדרך התורה, הארץ תקיע אותנו עד שנשוב בתשובה ונחזור לכאן. אז אין לנו שום סמכות לוותר על איזשהו חלק מארצנו הקדושה. תאמרו לי, האם לפי זה אין מקום למסע ומתן עם אויבינו על מנת להשיג שקט על העולם תוכל חרב? תשובה, אין סתירה בין מה שאמרתי, שאין לנו שום סמכות לוותר על חלק מארץ ישראל, ובין הסכמים שקוראים להם הסכמי שלום או הפסקת אש וכיוצא בזה. כי בהסכמי הפסקת אש בוודאי שלא מוותרים על שטח. כך בהסכמי שלום, הנקראים הסכמי שלום, צריכים הנציגים שלנו להיות נבונים, לא לדבר במונחים שאנחנו מוותרים על חלקי ארץ ונותנים אותם לאויבינו. ובוודאי ובוודאי לא לומר שחבלי ארץ הקודש הם שייכים לאויבינו. זה ודאי שאינם מוסמכים לומר כדבר הזה. אלא שאנחנו מוכנים לשם השלום, אם באמת יהיה שלום, שהם אויבינו יתנהלו כאילו היו ריבונים בארץ, ונשאיר למה שאחינו הלא דתיים אומרים היסטוריה, למה שאחינו הדתיים אומרים אמונה, לקדוש ברוך הוא לעשות את שלו, ולראות כיצד יפול דבר. אנחנו במלחמת השחרור נעצרנו במשולש אשר נתניה היא הגבול ליד הים, אבל אויבינו שהתעקשו והתעקשו והתעקשו ונלחמו וגרמו מלחמת שש הימים, גרמו לנו לחזור לנחלת אבות עד הירדן. זאת אומרת, יש דברים שהם בבחינת אל נורא עלילה. אנחנו בכלל לא חשבנו להגיע לירושלים, לעיר העתיקה, בגלל הבעיות הקשות שיש בה. ומלחמת שש הימים גרמה לנו להגיע לשם, שלא מרצוננו, אלא מלחמה שנכפתה עלינו. ומשום כך, יש הבדל בין אם צורך שלום אנחנו מבטרים על ממש את ריבונותנו לפי שעה, ובין אם אנחנו כאילו נותנים במתנת עולם את השטחים לאויבינו, דבר שאין לנו סמכות, או אם אנחנו מודים שזה שלהם, כמי אנחנו שנקבע שהארץ היא שלהם והתורה קבעה אחרת. לכן הסכם השלום ייתכנו אם אכן באמת יהיה שלום, אבל הניסוחים צריכים להיות מאוד מושכלים, מאוד חכמים, כדי לא להתנגש עם דברים חוקתיים שאין לעמנו או לדורנו או לעם היושב בציון לפי שעה סמכות בכלל בכלל להחליט עליהם. אז הסכמי שלום כן, אבל ויתורים על חלק ארץ ישראל למען דהוא לא. רבי חנניה בן עקשיא אומר סדר.